ככה? כן, עכשיו אפשר להתחיל, נכון? אם אני זוכר נכון, נעצרנו בסוף למד ב', נכון? אני לא בטוח שמצינו את למד ב', אבל שם נעצרנו, נדמה לי. הרבה לפני האירועים האחרונים. דיברנו על הפער בין משפט המלך ומשפט הצדק, וזה שהרעיון של גם משפט המלך יחזור להיות משפט צודק ולא רק משפט של סדר. דיברנו בביוד א' והתחלת למד ב' זה אותו דבר. אין לצדק אם לא מלך ולשרים, למשפט יסורו, כלומר, שמשפט המלוכה, משפטי המלוכה לא יעסקו רק בניהול ענייני העולם, ועשיית סדר, כן? אלא באמת ישמשו כלי לגילוי הצדק בעולם. שזה מתמצית דברי הנביאים בכלל וישעיהו בפרט. כן, הפער הזה בין צדק לבין סדר, אני לא יודע אם סיפרתי לכם סיפור, תלמידה אחת שלי שהחליטה ללמוד משפטים, ואחר כך פגשה אותי ברחוב העיר, כלומר במדרחוב בן יהודה, ואמרה לי, אביאל, התיישבתי בהרצאה הפותחת פרופסור למשפטים, ראש הפקולטה, והמשפטים, השיעור הראשון שלו עסק בגמילה של המועמדים מהרעיון שבאים ללמוד משפטים כדי לעשות צדק בעולם. אני חושד בכם, הוא אמר, שרבים מכם באים עם הרעיון התמים, הנאיבי הזה, אני בא להוריד את זה לחלוטין מעל השולחן. משפטים, לומדים משפטים ועוסקים במשפט כדי לעשות סדר, לא כדי לעשות צדק. ודיבר שעה שלמה נגד, זאת אומרת שהאידאה של צדק היא יפה מאוד, אבל זה לא, זאת לא מערכת המשפט. מערכת החוקים המשפטיים באה לעשות סדר ולא באה להשיג צדק. ומי שבא לכאן כי הוא רוצה ללמוד משפטים כדי לעשות, כדי להביא לעולם צדק, מוטב שיקום וילך. אמרה לי, קמתי והלכתי. הרצאה אחת הספיקה לי, הבנתי את העניין, שלום, תודה רבה. הלכתי, חזרתי לחינוך. כך, בלשון הזאת. זאת אומרת, אני חושב שפרופסור אמריקאי לא היה מעז כך לדבר, או אנגלי. זאת אומרת, שם הרעיון של, הרעיון התנכי של הצדק והמשפט הרבה יותר חזק. אז אם אנחנו לא מגיעים לזה, לפחות אנחנו שואפים לזה. יש משהו בוטה בישראליות שאומרת, תפסיקו לבלבל במוח, אנחנו, יש לנו פה כללים, איך עושים סדר, והדיבורים האלה על צדק ועל אידאות, זה לא במציאות שלנו, כן. דיברתי איתכם פעם על יחלוקו בהקשר הזה? דיברנו? שלדעתי יחלוקו זה ממשפטי המלוכה? נכון, אמרתי לכם? כן, ההוכחות שלי הם חלוקת שלל במלחמה, שזה המקום שהתורה מביאה את יחלוקו, ממשפט ציווה ומפיבושת. אמרתי אתה וציווה תחלקו את השדה, אמר רב יהודה אמר רב בשעה שאמר דוד אתה וציווה תחלקו את השדה, יצאתה בת קול ואמרה רחבם וירובם יחלקו את המלוכה. וממשפט שלמה שההנחה ברקע היא שחותכים שם, לא חותכים תינוקות שם, אבל כן חותכים בגדים ונחלות וכל מיני תביעות, ולמה תדבר עוד דבריך? אבל הוא חרב, נחתוך, נחלק וזהו. מה אומר מפיבושת לדוד? כשהוא שומע את הדבר הזה, המזעזע הזה? גם את הכל ייקח. אחרי אשר בא אדוני המלך בשלום אל ביתו. והעליבות של הוויתור. עכשיו שימו לב שהאישה במשפט שלמה מוותרת וזוכה בגלל הוויתור שלה. מפיבושת מוותר ואומר, בעצם הוא אומר, אדוני המלך, אם אין לך כוח לבדוק ולברר ולעשות צדק, אז אני לא רוצה חצי. חצי זה ודאי לא אמת. אבל זה לא יכול להיות שחצי שלי וחצי של ציבה. אז אתה לא מתכוון לזה שזה אמת, הוא מתכוון שנפסיק לשגע אותך. אז אני אפסיק לשגע אותך, אין לי תביעות לשום דבר. עדיף לי שהוא ייקח הכל, ואני אהיה חסר הכל, מאשר אי צדק מוכח בפסיקת המלך. עכשיו זה, לפי ההיגיון של משפט שלמה, זה היה צריך להביא את דוד, להבין, ולהגיד, צדקת ממני, הכל יחזור אליך. אבל דוד לא אומר את זה. מי כועס עליו בגמרא על זה? רב. רב, רב יהודה אמר רב. אתם יודעים מה זה אומר? רב הוא החולק הגדול על רבי שמואל בר נחמני. על כל האומר. בעיקר ביחס לדוד. שלושה מקומות שונים, רב יהודה אמר רב, דברים חריפים מאוד נגד דוד. מה שאומר ש... כמו שניסחתי את זה פעם, באחד מימי העיון, אחת משנות ימי העיון, כל האומר בשם חז"ל שאין חטא לדוד, אינו אלא טועה. כי אי אפשר ללמוד גמרא ולהגיד לי שרב יהודה אמר רב לא חולק על רבי שמואל בר נחמני. זה פשוט אי אפשר. זה אני יודע מה, אולי זה צידקס, אבל זה לא לדעת ללמוד. מי שמבין ללמוד סוגיה לא יכול להגיד את הדבר הזה. רב חולק על רב שמואל בר נחמני, ואחד הדברים שהוא חלוק זה הסוגיה בשבת נ"ו, שהסוגיה אומרת יש קשיא דרב דרב, לא רק שהוא חטא במקרה ההוא, אבא יקשיש הרמי דרב דרב, כי יש גם בשם רב שקיבל דוד לשון הרע, לא מספיק לו החטא, יש עוד. וזה הקבלת לשון הרע על מפיבושת על ידי ציווה, ובסוף הוא עושה יחלוק. וגם הלשון, למה תדבר עוד דבריך, אמרתי, אתה וציווה תחלקו את השדה, זה משהו כמו נמאס לי מכן. והוויתור העצוב, הכואב הזה של מפיבושת. עכשיו, האתגר הגדול בגמרא לדעתי, הוא לא רק... הרב מובא שם עוד מאמר עוד יותר חריף בשם רב. אלמלא לא קיבל דוד לשון הרע, לא נפלגה מלכות בית דוד, ולא עבדו ישראל עבודה זרה, כלומר הגלים, ולא הגלינו מארצנו. זה עד כדי כך. האתגר הקושי הגדול בגמרא הוא ליישב את שמואל. שמואל אומר דברים הניכרים חזה בי. כלומר, הייתה לו סיבה טובה לחשוד במפיבושת, שהוא נראה כמו אבל, לא בגלל שהמלך דוד עזב את ירושלים, אלא בגלל שהוא חוזר. דוד רואה אותו אבל, עכשיו הוא לא יודע למה הוא אבל. המקרא אומר לנו שהוא היה אבל מאז לכתו של דוד. לא עשה שפמו ולא קיבס בגדיו מיום לכת המלך. אבל דוד רואה אותו ככה ואומר, אה, הוא מצטער שחזרתי. וכאילו שמואל אומר לנו, זה אקטואלי, כן? אפשר לתת סבירות מסוימת להבנה הזאת של דוד. זה ממש ממש דחוק. המקרא צועק נגד זה. אבל מעניין ששמואל אומר, הוא זה שאומר במקום אחר, כל האמור בפרשת מלך, מלך מותר בו. זאת אומרת, הוא באמת יכול לגייס אנשים בלי חוק ובלי משפט. הוא באמת יכול לקחת אנשים ונשים לעבודה. לא כתוב שם שחרדים משוחררים בפרשת המלך. הוא יכול לקחת לעבדים ולשפחות. רב אומר, לא כל האמור בפרשת מלך, מלך מותר בו. הקריאה של רב היא מהדהימה, הרי ההלכה כשמואל בדיני. לשמואל יש יותר הרוח הזאת של לעשות סדר על ידי משפט ציבורי, וזה תפקידו של מלך, ומלך עונש שלו מן הדין כדי לעשות בעולם סדר. זאת אומרת, זה מוכר בהלכה, ובעיקר שמואל הוא התומך בקו הזה. רב אומר שבספר שמואל כנראה בתחילת שמואל צריך להבחין בין משפט המלך למשפט המלוכה. במקום שבו כתוב שכתבו בספר והניחו לפני השם, כתוב משפט המלוכה ולא משפט המלך. וההבדל הדק הזה כנראה רומז לדעת רב לפער, מה שנאמר בפרשת המלך, שיקח את הבנים ואת הבנות ויעשה מה שהוא רוצה, זה לאיים עליהם. בפרשת המלוכה כתובות הסמכויות של המלך באמת, כפי שעם ישראל התחייב לקבל. ויש הבדל. זאת אומרת, האופן שבו שמואל מאיים עליהם הוא הקצנה, הוא החרפה של הסמכויות של המלך יותר מן הדין. כך כנראה חשב רב, ככה הוא הבין כנראה ככה אני מסביר לפחות על פי רב את משפט המלך, משפט המלוכה. והפרק בשמואל ב' יוטט מאוד חזק, וכל הסיפור של ציווה ומפיבושת מאוד חזקים לפי שיטת רב, ולא עוד, אלא שאני רגיל להראות בת קול. נכון? ראיתם פעם בת קול? שעה שאמר דוד, אתה וציווה תחלקו את השדה, יצתה בת קול ואמרה, חבם וירבם יחלקו את המלוכה. בואו נראה לכם בת קול. מפגש עם בת קול, אחר כך תגידו שבשיעור של הרב יואל, אצלו בבית, אחרי האירוע, אחרי התקף לב, היו עניינים מיסטיים. שום מיסטיקה אין בזה. רב קורא תנ"ך מדהים, פשוט מדהים. אפשר לעמוד משתאים מול הקריאה שלו. בשמואל ב' יוטט נאמר, למה תדבר עוד דבריך? אמרתי, אתה וציווה תחלקו את השדה. מיד בפרק כף, בעוד בהמשך פרק יוטט, שמואל ב', יש, מופיע סיפור על זה שלא חיכו לכל אנשי ישראל. איש ישראל רובה מחרו. טקס ההמלכה נעשה בלי חצי עם ישראל. אגב, החלוקה ליהודה וישראל כבר תקפה בימי דוד, וכנראה מתחילת ימי השופטים, שיהודה ושמעון הלכו לגורלם, ויש 10 שבטים אחרים שכוללים את בנימין ולא את שמעון. וכך כתוב שם, מדוע גנבוך אחינו איש יהודה, ויען כל איש יהודה על איש ישראל, כי קרוב המלך אליי. מה אכפת לכם? זה אנחנו, מה אכלנו ממנו משהו? מה קרה? ויען איש ישראל איש יהודה ויאמר, 10 ידות לי ומלך. 10 שבטים אנחנו ואתם 2. לפני שלמה. לפני בניין ירושלים, הבית. וגם בדוד אני ממך, אנחנו לא מרדנו, זה אתם. אנחנו תמכנו בדוד. מדוע קילותני, למה ביישתם אותנו? ולא היה דברי ראשון לי להשיב את מלכי? ואיקש דבר איש יודן דבר איש ישראל. ושם נקרא איש בליעל ושמו שבע בן בכרי איש ימיני. הוא ראה את השבר. חצי עם ישראל לא השתתפו בהמלכה, נכון? אתה וציבה תחלקו את השדה. פה כבר התחלקה המלוכה. בא שבע בן בכרי והתקע בשופר. ויאמר אין לנו חלק בדוד ולנחלה לנו בבן ישי איש לאוהליו ישראל. היה על כל איש ישראל מחרי דוד אחרי שבע בן בכרי. ואיש יהודה דבקו במלכה מן הירדן ועד ירושלים. רב יודע לקרוא תנך? בשעה שאמר דוד אתה וציבה תחלקו את השדה, יצתה בת קול משופרו של שבע בן בכרי ואמרה אין לנו חלק בדוד ולא נחלה לנו בבן ישי איש לאוהליו ישראל. המשפט הזה מופיע פעמיים בתנך. שבע בן בכרי התברר שהוא בן, לא רק שהוא איש בליעל, אלא אין לו גב, אין לו תמיכה, אין לו כלום. אחרי החרדה הגדולה והדאגה שפה יש עוד פעם מרד, כלום, אפס. אישה חכמה זרקה אותו מהחומה, את ראשו ליואב בן צרויה, נגמר הסיפור. כלום לא היה שבע בן בכרי. רק דבר אחד קרה בעולם. המשפט הזה נשמע כהד מתקיעת שופרו. והמשפט הזה יאמר אותו אחר כך ירובעם בן נבט. כלומר, המשפט הזה מהדהד בעולם עד שיבוא ירובעם בן נבט ואז זה כבר יהיה רציני. אז בשעה שאמר דוד אתה וציבה תחלקו את השדה, יצתה בת קול ואמרה חבם וירובעם יחלקו את המלוכה. כי המשפט הזה הוא משפט פילוג המלוכה. והסיטואציה היא סיטואציית פילוג. רק שבאותו שלום באמת לא היה לזה שום בסיס. זה היה כלום. רק המשפט כבר נאמר. איזה קריאה של רב. וואו, וואו, וואו. כל זה על רקע מה? שהאידאה של ישעיהו היא שמלך לא יבוא לעשות סדרים ולעשות די נמאסתם נחלק פה נחלק שם נביא חרב וכדומה. זה ככה מחלקים שלל במלחמה, אבל לא ככה שופטים אנשים. והאידאה של רב היא האידאה של ישעיהו. אין לצדק אם לא מלך ולשרים למשפט יסור. שמשפט, משפטי המלוכה יהיה כל עניינם לגלות צדק בעולם. זה סגירת הפער בין הפרגמטיות של הסדר, של אין ברירה. זה סוג של פרגמטיה, מלשון פרגמטיה, של פוליטיקה, שבה משפט המלוכה הרבה פעמים מתנהל לפי הסדרים. כי זה נכון, במציאות צריך הסדרים. השאלה אם אפשר לסגור את הפער בין פוליטיקה של הסדרים וחקיקות שבנויות לרצות את אלה ואת אלה ואת אלה ואת אלה ומשפטים שבנויים על פשרות ועל כל מיני דברים כאלה לבין הצדק והמשפט. האם ניתן לסגור את הפער הזה? והאידאה של ישעיהו היא ש... המלך המשיח, כן, שיהו יוד א', שיהו למד ב', זה סגירת הפער הזה. לזה, זה החידוש הגדול שיבוא בעולם. למה הוא מתואר ועריכו בעירת השם ולא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אוזניו יוכיח. שאין לו מגבלות של המגבלות של של מערכות המשפט הממלכתיות, אבל גם של התורניות. כי במשפט התורה אי אפשר להרשיע אנשים, כמעט. לפי תפיסת חז"ל, שצריך רדים והתראה, אי אפשר להרשיע אנשים. זאת אומרת, בפועל, אתה לא יכול לעשות כלום. אז בא משפט המלוכה וסוגר את החללים, אבל הפער הזה הוא פער צועק, הוא הפער שבין האידאה למציאות. מלך המשיח הוא לא צריך, יש לו הכוח של משפטי המלוכה שהוא יכול לגזור ולענוש ביראת, באינטואיציה עצומה של יראת השם, מה שנקרא חוכמת שלמה לעשות משפט, שהוא על ידי שימוש בחרב של משפטי המלוכה מייצר הוכחות לצדק. זה כל הרעיון שם, שעל ידי הלחץ הפסיכולוגי של חרב משפטי המלוכה הוא מביא הוכחות לצדק, ואז הוא פוסק לפי הצדק. הוא לא פוסק לפי החרב, הוא משתמש בחרב כדי לגלות צדק. זה ממש בדיוק שני מקרים הפוכים. כי בשניהם מפיבושת והאימא מבטרים. אבל שלמה הופך את הוויתור להוכחת צדק. אז זה הרעיון המפתיע, ומה שאני כתבתי על זה פעם, נתתי על זה שיעור כללי, זה על יחלוקו, שיש אבא אמינה לכאורה לקחת את יחלוקו מחצי נזק של שורתם. כי השאלה אם חצי נזק של שורתם זה באמת התורה מחלקת את הנזק, שזה אולי הגרעין של הסברה של חצי נזק ממון, או שזה כנס כדי שאנשים ישמרו את השברים שלהם. באמת מצד הדין הוא לא חייב. נכון, זה דיון בגמרא. אם יש בחצי נזק של שור טעם עיקרון רעיוני של יחלוקו, שיש מצבים שבהם צריך לחלק את האחריות, אז השאלה אם אפשר ללמוד מזה. נראה לי שסומכוס הוא היחיד שעושה שימוש בכלל הזה. כל ממון המוטל בספק חולקים. וייתכן, 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 שהוא אומר את זה מכוח חצי נזק של שורתם. כאילו התורה אמרה, כאן במקרה הזה, זה כאילו ממון המוטל בספק, שיש ספק באחריות ומחלקים. מרתק לראות שבחצי נזק צרורות, כלומר, נזק עקיף, נזק של רוח ואבנים שניתזו מרגלי בהמה והזיקו וכולי, לא בפגיעה ישירה במה שהיא ועליה, אלא בשלב ב' חכמים אומרים חצי נזק צורות הלכת הגמיר אלה, וסומכוס אומר נזק שלם. אין הבדל בין הרגל של השור לבין הצורות. זאת אומרת, הוא מסרב לקבל חצי, את הרעיון של חצי נזק, אלא אם כן יש ספק. אז אני אומר, באפשרות שסומכוס אולי למד את חצי נזק של שור טעם כממון המוטל בספק וכמקור לרעיון שיש ממון המוטל בספק והתורה מחלקת, אבל חכמים דחו את זה. בחצי נזק צרורות הם אמרו הלכת הגמיר אלה, זאת אומרת אי אפשר ללמוד מכאן עיקרון. ובסוגיית יחלוקו בתחילת בבא מציע, עם כל ההסתעפויות שלה, עיקר, רואים את זה בתוספות בתחילת בבא מציע, אבל רואים, עיקר הבעיה לפי הראשונים היא שהאם החלוקה יכולה להיות אמת. במקום שהחלוקה לא יכולה להיות אמת, הם אומרים, שמה לא נגיד יחלוקו. כלומר, מה הבעיה ביחלוקו? שזה לא אמת. מי עושה דבר כזה? אתה בציבה. שם, זה ודאי לא אמת. ועל זה רב כעס. זה שהניסוח של המשנה, של השבועה במשנה, שאין לי בה פחות מי, כי אחרת יש שבועת שקר. נכון? יש כאן בעיה. זאת אומרת, מה הבעיה ביחלוקו? הבעיה ביחלוקו היא שזה לא אמת. עכשיו, עדיין, לפחות התוספות מעמידים את זה ככה, שהחלוקה יכולה להיות אמת. האם זה בטוח אמת? רחוק מזה. האם זה סביר שזה אמת? לא ברור. לכן, הטענה שלי היא שבוודאי לפי שיטת חכמים, יחלוקו בא ממשפטי המלוכה. הוא בא מעשיית, מהסדרים, מרעיון ההסדרים. שהוא רעיון נכון, הוא מציאותי, הוא פרקטי, ככה עובדים. השאלה אם זה גם צודק. והאידאה של ישעיהו היא מלך המשיח יבוא לעולם כדי לסגור את הפער הזה. אחרת מה, מה, מה אנחנו נזקקים לו? את המלחמה נגד הרשעים יעשה השם. בישעיהו י', בישעיהו למד א', חרב לא איש, ולכל האורך. וגם בלמד ב' למד ג'. מלך המשיח כל עניינו סגירת הפער הזאת. עכשיו לזה צריך לצרף עוד שיעור אחד שלי. אני אומר לכם על רגל אחד שיעורים ככה. אתם כבר מכירים את הראש. יש לי עוד שיעור אחר שמתקשר אל הצומות. אנחנו עכשיו בין תענית לתענית. תענית, צום החודש הרביעי יצא לי מאוד מרתק באופן אישי. משבת בצהריים של ההתקף עד יום ראשון בצהריים. 24 שעות רק עם קצת מים. השבת הייתה י"ז, באמת. זה היה מאוד מעניין. אנחנו בין צום לצום. וזכריה אומר על הצומות, בזכריה ז' ח', כן? פרק הצומות בזכריה. הוא קושר את זה עם האמת והשלום יאהבו. דברו אמת איש את אחיו, אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם, איש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם, כולל אשר שנאתי. ואז הצומות יהיו לבית יהודה וששון שמחה ומועדים טובים. אני צריך לשלים שם את מילת אז, אבל זה די ברור. מרתק הרקע לנבואה הזאת. כנראה שבאה משלחת מבבל. יש שם שמות בבליים כמו שר עצר ורגם מלך, והם הגיעו בחודש התשיעי בחסלב לשאול ההבקה בחודש החמישי. למה בשנת 4 לדריווש? כי בשנת 2 לדריווש התחילו לבנות את הבית השני, ובשנת 6 גמרו. אז בשנת 4 בית המקדש השני עמד באמצע הבנייה. עכשיו מה? צמים בגלל החורבן או בגלל חוסר הבניין? חקירה. אם צמים בגלל החורבן, הרי הוא כבר לא חרב. אם צמים בגלל חוסר הבניין, עדיין הוא חסר. שנת 4 לדריווש מזמנת הזדמנות לשאול את השאלה על הצומות בצורה מפולפלת שאופיינית לראש היהודי, ובאה משלחת כנראה מבבל לשאול אם השנה נצום לתשעה באב. הם לא שואלים אם לא הגיע הזמן לעלות לירושלים. הם באים לירושלים, אבל הם יחזרו גם לשם. זה אני מסיק מהתאריך ומהשמות. הנביא כועס עליהם ואומר במילים שלי, לא צמים בגלל החורבן אלא בגלל הסיבות שגרמו לחורבן, כי כבר הייתה ירושלים בנויה והיא חרבה. אם נדייק עוד יותר, הסיבות לחורבן הם החורבן. אם אין אמת ומשפט שלום בשעריכם, זה החורבן. החורבן הפיזי הוא קמח תחום. אבנים שרופות, כמו בגמרא בגיטי. החורבן זה הסיבות שגרמו לחורבן. לימנתי את זה מאות פעמים, אם לא יותר, פעם אחת בירושלים. קם איש מבוגר ואומר לי, אביאל בינון, אם כך נצום לעולם? שאלתי אותו, שבית המקדש ירד באש מן השמיים אתה מאמין? אומר לי, כן. שעם ישראל יהיה ראוי לזה אתה מאמין? אומר לי, לא. ככה. חד וברור. זאת אומרת, מה? שבית המקדש ירד באש מן השמיים, זה הוא. הוא הבטיח, הוא יעשה. שאנחנו נהיה ראויים, אני מכיר אותנו, כן? מה?
אנחנו הבטחנו למה שנעשה.
כן. לא, אבל זה לא, זה בכלל אין, מה פתאום? אנחנו לא נהיה באף פעם ראויים. אמרתי לו, אני מאמין שאין, שאי אפשר להפריד בין, הבית השלישי לבין להיות ראויים לו. זה ביחד.
שאלה עדיין לא עומדת, זאת אומרת, הם כמעט רואו את הבית השני, הם עומדים לפני הבית השני.
השאלה לא עומדת, כי אם צמים בגלל החורבן היא עומדת, אבל אם צמים בגלל הסיבות לחורבן, אז מה צריך לעשות? מה צריך לעשות בתשעה באב השנה? כל שנה אני שומע את האנשים האלה שאומרים ש... יבוא מלך המשיח ולא נצום השנה בשבת. אבל אם הוא לא יבוא, אז כל מיני התחכמויות כאלה. ותמיד מתכווץ אצלי משהו מזכריה. זאת אומרת, רגע. נניח ש... שבית המקדש לא באמצע בנייתו, אלא כבר נשלמה בנייתו. הוא יכול להיחרב אם אנחנו לא ראויים. צריך לצום לפי הנביא אם אנחנו לא ראויים. זאת אומרת, ביטול הצומות הוא לא עניין אוטומטי לפי הנביא, אלא אם חכמים יראו את מצב כנסת ישראל שהוא רחוק מאוד מלהיות ראויים לבית המקדש, אז צריך לצום בתשעה באב גם כשהבניין בנוי. מה העניין? כדי שלא יחרב. הצום הוא צום של התעוררות לתשובה, כך תפס את זה זכריה הנביא. ובוודאי
זה מה ששואלים, זה מה
שהיה
שלו ושואלים.
לא.
בית המקדש
חורים,
סימן?
הם שואלים בשנת 4, כי הספק שלהם הוא שהבית כבר לא לגמרי חרב, אבל עוד לא לגמרי בנוי. כלומר, ברור להם שכאשר הבית יסתיים, ויחנך, לא צמים עוד. כמו שברור לרוב היהודים, גם בזמננו. רוב הדורות, ברור לרוב היהודים, שברגע שיבנה בית המקדש נגמרים הצומות, הופכים לחגיגה. לא כן אומר זכריה, אומר זה מותנה, זה מותנה בלהיות ראויים. האמת והשלום יאהבו, אם תהיו ראויים אז. עכשיו, מי עוד הבין ככה? מה? כן, ברור, ברור, נביאים ישעיהו. הגמרא במסכת, הגמרא מפורסמת על מסכת ראש שנה, נכון? רבי שמעון בן יהוצדק. מה? יותר קל לי לחפש בגמרא ולהביא גם את הרמב"ם
ולהראות לכם שאפילו המשנה גמור מביא. יש, נשאלה, אבל שני מרכיבים. יש את האבילות ויש את הצום.
כן.
הצום נפרש פה כ...
בוא נקרא קודם כל את הרמב"ם. המשנה ברורה קצת. זה לא עוזר, זה לא עוזר. זה לא משנה, רוב היהודים ימשיכו לחשוב מה שהם חושבים בדרך כלל. פרק 50 הלכות תעניות. יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שיראו בהם כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה. ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשי אבותינו, שהיה כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותן הצרות. שבזיכרון דברים אלו נשוב להיטיב, שנאמר והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם, ואלוהם. פרש, הרמב״ם פשוט מנסח את דברי זכריה בצורה המדויקת ביותר שאפשר. אתם יכולים לעשות משאל בישיבה. יש מאות תלמידים בישיבה. האם יש, לא יודע מה, 10-20% שיגידו שצמים בתשעה באב בגלל החטאים שגרמו לחורבן? יש, כן?
כן, כן. בשנים האחרונות מדברים על זה, כאילו כל הצומות בישיבה אז מדברים על
זה. אז זה כבר, הרמב"ם הזה כבר יושב אותו.
אבל בתשלב עדיין יש את שני, שם הצומות זה במאה אחוז, אבל בתשלב יש עוד משהו. יש את המרכיב של, הרי הקינות הן לא
הוכליחות. הרמב"ם אומר לתשעה באב, חמישה דברים יראו בו, הוא מביא את הכל. אבל סעיף א', צובע את הכל בצבע מסוים. הרמב"ם פשוט אומר, והמשנה ברורה מביא אותו, לא יודע, אני חושב שהיום, אם היום נעשה משאל דעת קהל בכל הישיבות לכל צבעיהן, אני חושב ש95% יאמרו שצמים בגלל החורבן. ככה נראה לי. אני חושב, ככה התחושה שלי, אולי אני טועה, הלוואי שאני טועה, שיגידו הרוב בישיבות, לא מדבר על ברחוב, שצמים כצום של תשובה ותיקון. הגמרא בראש שנה דף כף, זה כף באמת? או יוד חת. כן, אמר יותחת עמוד בית. אמר רב חנה בר ביזנה, אמר רבי שמעון חסידה. מה ידכתיב? כה אמר השם צוות צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, יהיה לבית יהודה לששון ושמחה ולמועדים טובים, כן, ההמשך. קרא אליהו צום וקרא אליהו ששון ושמחה. בזמן שיש שלום, יהיו לששון ולשמחה. אין שלום צום. עכשיו, רש"י מפרש שלום כמו, בגלל רב פאפה בהמשך, כאין לחץ מבחוץ. אבל קל להראות שבעיקר השלום בזכריה זה שלום פנימי. זה שלום של אמת ומשפט שלום שיפטו בשעריכם. ברור שזה הפשט ברב שמעון בן יהוצדק. עכשיו, אמר רב פאפה, אחי כאמר, יש כאן קושייה, מזמן שיש שלום יהיו לששון ושמחה, יש גזירת המלכות צום, אין גזירת המלכות ואין שלום, רצו מתענין, רצו אין מתענין. יחי תשעה באב נמי, אמר רב פאפה, הועיל והוכפלו באוצרות. עכשיו אפשר להראות גם בחגי וזכריה את הצד של שלום מן האומות. אבל ונתתי שלום בארץ ויקרא זה בפרוקותיי זה ביניכם, כמו שאמר אבן עזרא. ובזכריה זה מאוד ברור. עכשיו, כל זה למה? בגלל הסוגיות של סנהדרין, ברב, האם האמת ושלום עולים בקנחת? מה? זאת הסוגיה המדהימה. דף וב בסנהדרין. סוגיית ביצוע. ביצוע נלשון בצע. מה זה בצע? לוקחים חתיכת כסף, חותכים לשניים, חלקים. דיברנו על הסדרים, נכון? לרצות את אלה, לרצות את אלה, קצת אלה, קצת אלה. כל מיני פתרונות כאלה. פוליטיקה, פוליטיקה חברתית, הסדרים משפטיים, לא לפגוע יותר מדי בהפצה. אומרת הגמרא ככה. רבי אליעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי, אומר אסור לבצוע. בכל הבוצע הרי זה חוטא, בכל המברך את הבוצע הרי זה מנעץ, ועל זה נאמר בוצע ברך מייצא שם. אלא יקוב הדין את ההר, שנאמר כי המשפט לאלוהים הוא. וכן משה היה אומר יקוב הדין את ההר. על ההרון, אוהב שלום ורודף שלום, ומשים שלום בין איש לחבר, בין אדם לחברו. שנאמר תורת אמת הייתה בפיו, אבל לא, נסד, לא נמצא בשפתיו, שלום ובמישור הלך איתי, ורבי משיב מיבון. אז הגמרא אומרת שהמחלוקת על אמת ושלום היא מחלוקת בין משה לאהרון. מי זה שאומר, הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון? זה הלל, נכון? זה בדי ברור שרבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי הולך בשיטת שמי? ברור, מריקוב הדין את הער. יש, האם יש הוכחה לדבר? פשיטה שיש. קלה. מה אומרים בית שמאי?
קלה כמו
שהיא. מה אומרים בית הלל? קלה נאה וחסודה. רגע, ואם היא לא נאה ולא חסודה? אומרים בית שמאי, תשבח אותה במה שיש בה באמת. וכאן כל הסוגיות האלה שאפילו הקדוש ברוך הוא שינה מן האמת מפני השלום ואמר לאברהם ואני זקנתי במקום ואדוני זקן, לא לסכסך משפחה בגלל להגיד את האמת עד תום, נכון? אז יש פה מחלוקת בין שמאי להלל שמיוחסת בגמרא למחלוקת משה ואהרון. ממשיכה הגמרא ואומרת, רבי אליעזר אומר, הרי שגזל שיעה של חיטים, תחנה ואפה והפריש ממנה חלה, כיצד מברך את זה? מברך אליו מן העץ, ועל זה נאמר בוצע ברך מעץ השם. כלומר, אם זה רבי אליעזר שמבית שמאי, זאת שאלה מעניינת, כי מה שהוא אומר שבוצע ברך נעץ השם זה לא על פשרה בדין אלא על לברך על גזל. רבי מאיר אומר לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודה שנאמר ויאמר יהודה אל אחיו מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו. כל המברך את יהודה וזה מן העץ, על זה נאמר בוצע ברך מי שמקבל כסף על למכור את אחיו. רבי ישוע בן קורחה אומר, מצווה לבצוע, שנאמר, אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם. ועלו במקום שיש משפט אין שלום, ובמקום שיש שלום אין משפט. איך אפשר לחבר את האידאות האלה? קודם דיברנו על הפער בין האידאות לבין המציאות, עכשיו אנחנו מדברים על הפער בין האידאות עצמם. כי האמת והשלום לא מתחברות. תגידו, במציאות שלנו, בסדר, במציאות שלנו, יש פער. במקום שיש משפט אין שלום, במקום שיש שלום אין משפט. אלא איזהו משפט שיש בו שלום, הווה אומר, זה ביצוע. לכן בדוד הוא אומר, ויהי דוד עושה משפט וצדקה, אבל לא כל מקום שיש משפט אין צדקה וצדקה אין משפט. אלא איזהו משפט שיש בו צדקה, ואומר זה ביצוע. כן, מצווה לעשות פשרה בדין. זאת אומרת, לדעה הזאת של הלל, אהרון, כן? אבשו בן כורחה. אחר כך יש פתרונות בגמרא, אבל בהלכה. אז בואו נגיד לפני שהדיין נכנס לעובי הקורה. כן מצווה לעשות הסדר בין הצדדים על דרך השלום. זאת אומרת שהגישור בין הצדק לבין המשפט, בין הצדקה לבין המשפט, בין האמת לבין השלום, הוא לא בהכרח לפי התפיסה השמאית. שאומרת, יש מדרש על זה במקום אחר, לא זוכר עכשיו איפה, על אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם, אם דנים דין אמת, אז יש שלום בעולם. דנים דין אמת, ועושים משפט לפי האמת, ואז יש שלום בעולם. כי אז כולם מקבלים, ומכירים בזה שהדין הוא דין אמת. זאת התפיסה שאומרת שהעולם יתאים את עצמו לאידאות. והתפיסה של רבי יהושע בן כורחה, התפיסה של הלל בקלה, התפיסה של אהרון הכהן מול משה, שלא תמיד יקוב הדין את ההר, כי כדי לעשות, כדי לצאת ידי חובה גם של האמת וגם של המשפט וגם של השלום, צריך גם לדעת לעשות פשרות. אומנם
יש, יש, יש הגדרות.
מתי?
זאת אומרת, לפי התפיסה הזו, אתה וציווה תחלקו את השדה היה ביצוע לא נכון. לא עצם הרעיון הוא לא נכון, אלא חוסר הסבלנות והכוח והרצון של דוד להיכנס לפרטים ולבדוק אותם. יש פה דוגמה לביצוע לא נכון של הרעיון, ולא לשלילת הרעיון. זאת התפיסה, זה אולי אחת המחלוקות הגדולות ביותר במשפט העברי. תמיד מציגים את המשפט העברי, כאילו, הוא ברור. יש פה שאלת יסוד שאין בה לכאורה הכרעה גמורה. לכן בדוד הוא אומר, ואי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו, המשפט הזה, כן. אז שואלת הגמרא, אתה לתנא קמא, איך תנא קמא יסביר את הפסוק על משפט וצדקה? אומרת הגמרא, דן את הדין, זיכה את הזכאי וחייב את החייב, וראה שמתחייב אני ממון, ושילם לו מתוך ביתו, זה משפט וצדקה, משפט לזה, צדקה לזה. משפט לזה שהחזיר לו ממון, וצדקה לזה ששילם לו מתוך ביתו. אתה רוצה לעשות צדקה עם אני? תוציא את זה מהכיס שלך. לא מהכיס של מישהו אחר, ולא מהכיס של הציבור. תוציא, תכתוב צ'ק. חייבת את העני, אחר כך תכתוב צ'ק ותשלם בשבילו. אם אתה חושב שצריך לעשות צדקה, אז דוד, לפי תנא קמא, לא עושה ביצוע, או יותר נכון, כשהוא עשה ביצוע זה רע מאוד, זה קרוב לתפיסת רע. שלם, לא מהכיס שלך, זה בסדר. שואלת הגמרא על רבי. רבי לא מסכים גם לזה. קשי עלי לרבי, היי לכל עמו, לעניים מבעילה. מה זה צדקה ומשפט צדקה לכל עמו? אלא אומר רבי, אף על פי שלא שילם מתוך ביתו, זהו משפט וצדקה. משפט לזה הוא צדקה לזה, משפט לזה שחזירו לממון, צדקה לזה שהוציא גזירה מתחת ידו. זה דווקא רבי חוזר לתפיסת בית שמאי. זה שנעשה צדק, זה מה שטוב לו. הרי אני הזה המסכן שמוציא ממנו כסף, צריך לשמוח, כי הוא קודם חי בגזלה. נו, בסדר, כן?
אתם רואים את הפערים בתפיסה. שמעון בן מנסיה אומר, שניים שבאו לפניך לדין, עד שלא תשמע דבריהם, או מי שתשמע דבריהם, ואי אתה יודע לך מדינותיהם, אתה רשאי לומר להם, צאו וביצעו. תשיגו הסדר, לכו החוצה, אל תחייבו אותי לפסוק, הרבה פעמים יש ככה, היום במיוחד. מי שתשמע דבריהם, אתה יודע לך מדינותיהם, או אתה, אי אתה רשאי לומר להם, צאו וביצעו. זאת אומרת, עכשיו הגמרא עושה סדר לפי הדעה שמצווה לבצוע, אבל לא במקום שכבר יש דין. וככה גם ההלכה פחות או יותר, וצריך לעשות קניין, ויש לזה עוד כל מיני הגדרות הלכתיות בסוף. זה מגיע עד ההלכה עם הגדרות, מתי מותר, מתי ואיך מותר לעשות פישור, גישור וכדומה, כל הדברים שהיום הם הפכו להיות, ולמי חזל זה היה חוץ מזכריה הנביא ובית הלל, מי דיבר על דברים כאלה? היום זה הפך להיות מנהג העולם. אז יש מחלוקת בית שמאי ובית הלל, איך מגשרים בין האידאות לבין המציאות, איך מיישבים, איך יוצרים אמת ושלום. מה זה השלום? שלום זה קבלת דין האמת, או שיש גם שלום של פשרה? ולפי התפיסה של בית הלל, זה חידוש של זכריה הנביא, כי עד, בדקתי, עד זכריה, אין שלום אלא במשמעות של שלום אמת. שלום אמיתי. אין אמת מול שלום כשתי דעות שצריך ל... לדעת בית שמאי גם בזכריה אין החידוש הזה, אבל בזכריה... על פי תפיסת בית הלל, ישנו החידוש הגדול הזה, שכן יש מקום מסוים לפשרה שיש בה צדק. כיוצא בזה, זה גם הגמרא וגם
סנהדרין למד ב' על צדק צדק תרדוף. מוכר לכם? למה פעמיים צדק? למה פעמיים צדק? להדגשה. אז יש פה שתי דעות. אחת אומרת, הלוך אחר בדין יפה, חפש את בית הדין היותר ראוי. ויש דעה אחרת, שזה מין סוג של משפט שלא מגיע אף פעם לבית משפט, ולא מתנהל בדרכים. זה שייך ללכות דרכים. כתיב בצדק תשפוט עמיתך, וכתיב צדק צדק תרדוף, כיצד? אז דעה ראשונה אומרת, בדין מרומה, בדין שאינו מרומה. אתה רואה שהדין מרומה, תסתלק ממנו. אמר, רבה שאמר, מתניתין כדשנין קראי, אחד לדין ואחד לפשרה. כדתניה, צדק, צדק תרדוף. אחד לדין ואחד לפשרה כיצד? שתי ספינות עוברות בנהר ופגו זו בזו. אם עוברות שתיהן, שתיהן טובות בזו אחר זו, שתיהן עוברות. וכן שני גמלים שהיו עולים במעלות בית חורון. מוכר? ופגעו זה בזה, אם עלו שניהם, שניהם נופלים. שאתם נוסעים במעלה בית חורון בכביש הזה שארבע מסעיות זו לצד זו, אני כבר ראיתי שם הרבה פעמים. בכל אחד משני הצדדים, שתי מסעיות, אחת עוקפת אחת בעלייה, אחת עוקפת אחת בירידה, ועוד יש עוד קצת מקום. אבל אם תעלו משם, אתם יודעים על איזה קטע, מתחת ל... עוברים את בית חורון שלנו, בסיבוב רואים את המסגד של בית אור הפוקה, ושם בירידה, אם תעלו 100-200 מטר במדרון, תמצאו את שרידי הדרך העתיקה, ושם אין מקום.
זה שרידי הגמלים שהם נפלו?
לא. אבל יש שרידי הדרך, יש מדרגות חצובות, יש שרידי הדרך. אם עלו שניהם, שניהם נופלים בזה, אחר זה שניהם עולים, הקיצה, התאונה ושאינה תאונה תידחה, שאינה תאונה מפני תאונה. זה הגדרות לפשרה שיש בצדק. מסוים. קרובה ושאינה קרובה תידחה, קרובה מפני שאינה קרובה. היו שתיהן קרובות, שתיהן רחוקות, תתל פשרה ביניהן. ומעלות שכר זו לזו. אבל מדובר עכשיו במישהו שבגלל שהוא נתקע במעלות בית חורון, הוא יפסיד יום שוק. יכול להיות שרוב הסחורה שלו תזה, הוא יגיע עם הסחורה לשוק יום אחד יותר מאוחר. והיא תהיה שווה חצי. זאת אומרת, יש נזק ממשי. זה כמה שעות לחכות, יש נזק ממשי. מה, איך, לאן זה יתגלגל? הרי אתם יודעים, החיוכים שלכם אומרים שאתם יודעים. כשתמיד ציטטו את זה בעגלות, את הסיפור הזה על בן גוריון והחזון איש, ציטטים בעגלות. סיפרתי לכם? שתמיד אמרתי שזה לא יכול להיות שהחזון איש דיבר בלשון הגמרא, והוא בוודאי דיבר על גמלים. עד ששמעתי את יצחק נבון, שעדיין חי בירושלים, היה נשיא מדינת ישראל, והיה מזכירו האישי של דוד בן גוריון, והוא דיבר בבית ספר של צביעה בירושלים. לא זוכר למה הייתי שם, הייתי שם, הוא בא והוא היה נשיא וישר אותי והוא סיפר, והוא אמר, חזון איש דיבר על גמלים. ברור. ברור שהחזון איש לא ימציא גמרא חדשה אחרת ממה שהיא כתובה. אין שאלה בכלל. חזון איש דיבר על גמלים. עגלות זה התועמלנים עשו מזה עגלות. מספרי הסיפורים. ועוד דבר, היה לי ברור שלבן גוריון הייתה תשובה. הוא לא היה איש שתקן והוא לא בא לחזון איש כדי לשתוק. אז יצחק נבון סיפר מה בן גוריון ענה לו. אנחנו ריקים? מה מצוות יישוב ארץ ישראל? מה עם הגנה על כל מי שנמצא פה? אנחנו טעונים. ואז הוא התחיל, אמר החזון איש, אבל אתם מחללים שבת. זה עבר לשאלת ריקנות של עבירות. ואז אמר בן גוריון, אנחנו, מי שעובד כל השבוע והזמן היחיד שלו לנסוע לים זה בשבת, אז אנחנו לא נפעיל כוח כדי למנוע ממנו את זה. זאת אומרת, אנחנו לא נשתמש בכוח המדינה כדי לכפות את השבת. אז עיקר הוויכוח היה על זה, על זה שהמדינה נותנת, מאפשרת חילול השבת. אבל והקדימון היה הגמלים, הגמל הטעון והגמל הריק, ובן גוריון אמר, אנחנו לא ריקים. לפי הבנתי, זה היה הגרעין של מה שקוראים סטטוס קוו. זאת אומרת, אנחנו עסוקים בבניין הארץ והמדינה ובהגנה, ואתם לומדים תורה, ויש פה שני גמלים טעונים, וכל אחד טעון בשלו. דהיינו, אנחנו לא נגייס את בני הישיבות, ואתם לא תתערבו לנו בניהול המדינה. אני חושב שכל מה שגרם עכשיו לסערות האחרונות האלה, עוד בחוק טל ועכשיו וכל זה, זאת ההרגשה שהחרדים הפרו את ההבנה הזאת, כי הם נדחפים לשלטון. אגודה עדיין שומרים על זה שאין להם שר, רק סגן שר. זאת אומרת שהם לא מצביעים בממשלה על מלחמה ושלום. אבל ש"ס מזמן שברו את הדברים האלה. בציבור ההרגשה היא שחרדים יושבים ליד הגיע השלטון ולא מגינים על הארץ. זאת אומרת שהחלוקה הזאת של אז הופרה. ככה אנשים מרגישים שהשאלה של מי יהיה ראש הממשלה? האם מישהו שחותר לשלום עם הפלסטינאים או מישהו שחותר לטרפד אותו תלויה בין השאר או בפוסקי הדור? לא בין השאר, בצורה מאוד מאוד רצינית. ואם הם ממליכים עלינו את איש הימין, אז שיכול לשרת. מה הקטע? אם אתם מביאים אותנו למלחמה, אני חושב שככה זה נבנה כל העניין הזה. זאת אומרת, יותר ממה שהם רוצים את שירות החרדים, הם רוצים לפרק את הברית הזאת הפוליטית בין הימין לבין החרדים. באיזה ממשלה תמשול פה? נדמה לי שזה כל הסיפור. על כל פנים, זה בגלל הגמלים הטעונות. כל הגמרה הזאת בעצם באה להגיד שיש, לא רק בבית משפט יש מקום לפשרה, אלא אולי עוד יותר מזה בדרכים, כל מיני מצבים אנושיים, שאם אפשר ללכת לפי צדק, טעונה ושאינה טעונה, זכות קדימה וכדומה, יש זכות קדימה בגמרא. ואם לא, אז צריך לחתור לפשרה, כי אי אפשר לומר יקוב הדין את הערב. זאת אומרת, הכל שייך לשאלה של צדק ומשפט, צדקה ומשפט, אמת ומשפט שלום, איך מאזנים בין הערכים וביניהם לבין המציאות. אז דוגמה אחת זה פשרה של צדק, צדק תרדוף בדרכים. דוגמה שנייה זה ביצוע, שעל זה יש מחלוקת גדולה. דוגמה שלישית זה קלה כמות שיהיו קלה נאה וחסודה, שזה קושר אותנו בתל שנה ותלל. עכשיו, הגמרא הזאת בסנהדרין המדהימה, בסנהדרין ו', תולה את זה במשה ואהרון. עכשיו, מה, הגמרא, בלי ספק מודעת, וזה שאהרון, מרוב אהבת השלום שלו, אפשר לעגל לצאת לעולם. אני אומר, זה בלשון שהבינו חזק. למה באמת נתן אהרון את הרשות לעגל? לפי חז"ל, ראה חור שזבוח לפניו, נכון? משה אמר, הנה אהרון וחורים אחריהם, מבעל דברים ייגש אליהם. ואחר כך לא נזכר חור כלל. חור נהרג על ידי המורדים שדרשו את הפולחן. אהרון הכהן ניסה בכל כוחו למנוע מלחמת אחים. זה הסבר של הלל. מה הלל לא מבין? הבאים תלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב דברים גם, אז יצא מזה עגל. אהרון מנע מלחמת אחים. ולכן הוא נחשב שוגג, ולכן הוא מתכפר לו אחר כך. ראה חור שזבוח לפניו, רק צריך להבין מה נאמר כאן. ואם כן, מה זה משה יקוב הדין את ההר? משה ירד, לקח את הלווים ודיקט אמרת. נהרגו 3,000 איש. אבל המרד דוקה. העגל תומה, קוטט, חוסל ונהרס. האיום על עם ישראל ועל עתידו הרוחני הוא שר על ידי יקוב הדין את ההר. זאת אומרת, משה מול אהרון, זה בדיוק. הגמרא מתארת פה תיאור שקשור לחטא העגל. זה מביא אותי לגזרות 18 דבר. אתם רואים איך אני שוזר סוגיה בסוגיה, נכון? יש לי בראש חלום של ספר שיקרא סוגיות משלימות. כמו בתנך, איך סוגיות, איך אתה מרכיב כמה סוגיות יחד מקבל פאזל ברור, בהיר. 18 דבר בשבת בנוי ככה. נפגשו בית שמאי ובית הלל בעליית חנניה בן חזקיה בן גרון. בן גרון, בן גוריון. בן גרון כתוב אצלנו. שנכנסו לבקרו ורבו תלמידי בית שמאי ובית הלל. ו18 דברים גזרו בו ביום. הגמרא שם אומרת, אותו היום היה הלל יושב לפני שמאי כפוף כאחד התלמידים, כלומר שמאי ישב בראש וניהל ביד רמה, והלל ישב כמו התלמידים, כי לשמאי היה רוב. והיה אותו היום קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל. מה זה? מה זה היה אותו היום קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל? ושם כתוב ששם הלל מעיז לומר לשמי שאם אתה גוזר על הבצירה אתה צריך לגזור גם על המסיקה. הוא אומר, אם תקניתני אני גוזר, הנה אני גוזר גם על המסיקה. אמר, אם אתה אומר שאין הבדל אז באמת תהיה גזירה גם עליהם, ואז הלל משתתק. אני חושב שהביאור הוא כזה. מה שמאי אומר על שיטת הלל? הבאים מתלמידיו של אהרון. נו, אתם לא מבינים, הלל, אתה לא מבין שמזה יצא עגל? מה הלל אומר על שיטת שמאי? שמאי, אתה, מכל דבר אתה עושה עגל? אם זה יהיה מסיקה או בצירה, אם יהיה קופות מזופפות, אם זה יהיה ככה או ככה, אם זה יהיה... תומעץ על, 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 על נגזור על אדמת חוץ לארץ ועל אדמות קוטים ועל, נגזור כל הגזרות האלה, אם לא נגזור אותם זה יהיה עגל. היום קוראים לזה המדרון החלקלק, נכון? אם לא תעשה ככה אז יהיה ככה, ואם לא תעשה ככה אז יהיה ככה, ובסוף מה יהיה? חורבן גמור. זאת אומרת, לפי תפיסת שמאי הסכנה של ההידרדרות היא כל כך חמורה שמוכרחים לעשות דברים מרחיקי לכת, גזרות חמורות וקשות, כי אם לא נעשה אותם, זה יהיה עגל. המדרון החלקלק יוביל לעגל, והפשרות שלכם מובילות לעגל. למה? כי זה מה שהלל אומר. הבאים תלמידיו של אהרון. אהרון רצה למנוע מלחמת אחים, ולכן פתח את השער לעגל. וככה זה לדורות, כל מי שעושה פשרות, כל מי שעושה פשרות, הוא מוביל לכיוון העגל. אז למה היה אותו היום קשה להסתכל גם שנעשה בו העגל? כי שני הצדדים אמרו העגל. גם אלה וגם הם. שמה היום אומר, הפשרות שלכם מובילות לעגל? כמו מעשה אהרון. והלל אומר, כל דבר, מכל דבר אתם עושים עגל. כל חומרה שלכם, אז אם לא נשמע לכם, אז יהיה עגל. נכון שזה מוכר? זה ממש מוכר. כל חומרה, מה ההיגיון של החומרות, של ימינו? עוד חומרות ועוד חומרות ועוד חומרות. אם לא תחמיר, הכל יארס, נכון? זה אותו דיגיון בדיוק. נכון, חלק אל הרע, שמעשה כל מיני מילים. נכון, זה היום אחרי שנפטר הרב אליושיב, שהיה בדיוק כזה. בדיוק קו כזה שמאי, ככה שאם אתה תקל בגיור, אז הכל יארס. אם אתה תחמיר בגיור, אז הכל יארס. אם הרב גורן החמיר בגיור כדי להתיר אח ואחות, אז הכל ירס. ואם הרב בוקמן מקל בגיור כדי להכניס את העולים האלה תחת כנפי השכינה כמה שרק אפשר, אז הכל ירס. כל יחרה. מוכרחים האיגרת האחרונה שלו. האיגרת האחרונה שלו. לא השתלבות בשום שירות, בשום השכלה, בשום דבר. למה? כי הכל יחרה. זה היגיון שמאי מובהק, פשוט מובהק. כי אתם אנשי הפשרות, אנשי הפשרות זה הדתיים לאומיים, זה המזרחי, זה הממלכתיים, יש לזה כל מיני ורסיות. אתם אנשי הפשרות, אתם הולכים לג. מה אנשי הפשרות אומרים? לא כל דבר זה עגל, ריבונו של עולם, מה קורה לכם? יש מרחב מספיק לקיים אמת ומשפט שלום שיפטו בשעריכם. גם אם אומרים קלנה וחסודה לכל קלה, ולא אומרים, טוב, נחפש במה לשבח אותה. כן. אז נכון שבקלנה וחסודה הם שרים את בית הלל, אבל תפיסת העולם היא שמאית, מובק. זה פשוט חי וקיים, המחלוקת הזאת, מחלוקת. במקומה עומדת וכולם מכירים אותה בצורות שונות. והגמרא כמעט מפרשת את זה כשהיא אומרת, משה אומר יקוב הדין את ההר, ואהרון אומר אוהב שלום ורודף שלום. זה כמעט ברור לחלוטין שזה הלל ושמאי, וזה משה וזה אהרון. זה ברור שאלה שתי שיטות. מה שהלל אומר זה שכן צריך לאחוז בדרכו של אהרון, כי לא כל דבר זה חטא, ולא צריך לעשות מכל דבר חטא. ואלה אומרים, בדרכים שלכם, זה ברור שזה יגיע לחטא העגל. זאת אומרת, אתם הולכים לעבודה, אתם הולכים לצבא, אתם הולכים לאקדמיה, אתם הולכים לכל המקומות, ואז יש אצלכם אפיקורסים, ויש איזה פורקאון, וזה נכון, זאת אומרת, זה פשוט, רואים בדיוק שזה מאז ועד עכשיו, ממשה ואהרון, דרך שמיים להילם, עד עכשיו, כל דבר. הייתי פעם בבת אחד, ודיון דילמה. היה זמן שהיו מזמינים נציגים מהאזרחות, והיו כמה שנים שהייתי שותף ומשתתף בדיונים כאלה. שם פגשתי פעם ושמע את היום ברק.
וראיתי ש...
הוא הקצין היחיד שהכרתי אי פעם, שמסוגל לדבר 3/4 שעה, רצוף, בלי לחזור על אף מילה פעמיים, בלי נייר כתוב לפני העיניים, והכל דבר דבור על אופניו. אמרתי, וואלה, ראש ישיבה? פסד לא ראש ישיבה. זה ראש, הם כולם מוציאים ניירות ומתחילים לקרוא. בקיצור, הייתי באחד מהדיונים האלה, ואחת השאלות הקלאסיות, הדיונים האלה, כאילו אין פתרון של בית ספר, וצריך לדון בדיון דילמה, זה האם לספר למשפחה את כל האמת. לא עלינו חייל נפל בגלל שטות שהוא עשה, שטות, שגיאה, עבירה, לא משנה. אלה שני צדדים לדיון. אחד, האם האמת המרה תגיע אליהם בין כך ובין כך או לא? זה צד הפרקטי, אבל יש צד עקרוני. האם אתה הולך על האמת עד הסוף? אתה שם את כל הדברים על השולחן, אתה מספר את הכל כמות שהוא, או שאתה חס עליהם. אני ציטטתי את המחלוקת של בית שמאי ובית הלל על קלה. אמרתי את זה, ודאי רבים מכירים וכולם יזכרו, וזה קל להבין. ישב על ידי מדח בבד אחד, סרן, כותב לי פתק. אני מזדהה עם בית שמאי שני סימני קריאה. נכון, יפה.
יפה, הוא מחמיר.
הראש שלו אומר מה? אנחנו מחנכים את הקצינים האלה לדבוק באמת ולסכן את החיים ולא לעשות פשרות. מה אתה עכשיו אומר לי שאני בא למשפחה, פתאום אתה אומר לי בית הלל? כל קלנה וחסודה? מה פתאום? כן, הוא בכל ישותו, וזה אני לא נראה לי שהוא הכיר את זה קודם. זה נראה לי שזה פשוט נחת שם, כי אני נחתתי את זה, כן? הוא הגיב תגובה אמיתית ככה, מבפנים. התפיסה של בית שמאי, יש לה אחיזה חזקה. איך מפרשים באמת המשפט שלנו, שיפטו שעריכם, אני שייך לבית הלל, אבל אני מבין שיש מקומך שבית שמאי, ההיגיון של בית שמאי מאוד חזק.
אם אבל הצליחו למצוא את השלום גם ביניהם, באמת, שמה לבית הלל, את הדרך...
זה הרי חלק מהעניין, שבית הלל מביאים את שתי הדעות ובית שמאי לא.
אגב, נוסעו נשים אלו מאלו.
כן, זה נכון, בנסיעת נשים זה נכון.
בתארות.
נכון, בתארות בנסיעת נשים זה נכון, בניגוד לכיתות. בניגוד לכיתות, אבל בהזכרת שתי הדעות, אין דבר כסדת בית הלל. אתה הולך לפוסקים ליטאים. יש דבר כזה פוסקים ליטאים, פוסקים חרדים ופוסקים ציוניים, ונזכיר את אלה ונזכיר את אלה?
מה פתאום?
יש דרך אחת. יש פוסקי הדור, אתה יכול להביא חזוני שצלום זמר היום. אתה יכול להביא ויכוח מול הרב הרצוג ומול הרב קוק ו... ותטענות לכאן או לכאן, מה פתאום? זה רק בית הלל עושים. נכון? כן, בישיבת הר עציון תמיד יביאו גם דעה של, לא יודע, של חזון איש, של כפר זמן, גם של הרבי יהושע, יגידו את כל הדעות. לא יהיה מצב שיביאו רק הרב קוק והרב ישראל. יביאו את הדעות. למה שמכונה עולם התורה הליטאי, זה לא ככה. מביאים לך, זה בית שמאי, זה פשוט בית שמאי. יפה, אני חושב שהם לא יסכימו לקבל ולהודות שבית שמאי. שהגעתי, ובתוך, ב-12 היה אירוע, ב-1.25 הייתי מחדר צנתורים, ב-2, האורקים היו שלכם. באתי עם שלושה אורקים, זאת אומרת, לא סתם. אחד לגמרי, אחד כמעט לגמרי, ואחד
שבת בצהריים קרה אצלנו בבית, שבת בצהריים, יש רופא שכן בבית, מטלטלים 101 ומתן מגיע לרופא של בטור. ברוך השם, כן. גם הנזק הוא מינימלי, אתמול עשינו כולל בהדסה, עשיתי, הנזק הוא מינימלי, כי זה פשוט היה מהר. גם הטיפול הראשוני וגם הטיפול. תאמין לי שאני לא ראש, שאנחנו לא רושמים את זה. השני זה מערך הידיעות בישראל, שבתוכו אפשר למצוא כמה, כמה, כמה מקומות כאלה. למערך, למערך הידיעות בישראל. מערך הידיעות בישראל הזו קובץ נמצא באורות. בהמשך הדרך, הם, זה כבר לא, זה כבר לא, זה רק בהתחלה. לא, אבל האמת עובד דרכה מתוך כל הממצאים. שהם מהר מאוד זנחו את עבודתם הרגעית, זה רק לא? נכון. Oh.